ע-ח-2471-04-19 קרא ואח נון מדינת ישראל ואח. בפני ערעור זה על החלטת בית משפט השלום בראשון לציון בפרחת 4473-08-13, שניתנה ביום 31 במרץ 2019, כבוד השופט גיא ונון. הערעור מופנה כלפי החלטת בית המשפט כמה שלא נאתר לבקשה להסיר את צו איסור הפרסום, בקשר עם הפרשה המכונה פרשת מסמך הרפז, וזאת בכל הנוגע ל-16 שיחות שהופקו במסגרת החקירה, בנוגע לפרשה האמורה ונוגעות לאופן התנהלות עם 70 אגב פרשת הרפז. הצדדים ועיקר טענותיהם. המערערים הם, מר ברוך קרא, עיתונאי, ומערכת תוכנית המקור המשודרת בערוץ 13 בטלוויזיה. מכתב הערעור עולה, שהסרת צו איסור הפרסום דרושה על מנת שהמערערים יוכלו לפרסם, במסגרת תוכנית המקור, את כל העובדות והמידע הנוגעים לליבת הפרשה, והחשדות שנחקרו ונבדקו, ובכלל כך זיוף המסמך והחקירה שהתנהלה בעקבותיו. לטענת המערערים, קיימת חשיבות רבה בפרסום הכתבה, אשר עוסקת בין היתר ברב אלוף, מיל. מר גבי אשכנזי, לאלן, רב אלוף, מיל. אשכנזי, מספר 4 במפלגת כחול לבן, עוד בטרם מועד הבחירות. עיקר טענת המערערים הוא שאין המדובר בשיחות פרטיות שנידונו במהלך עניינים פרטיים. אף אין המדובר בנושאים שיכולים להיחשב כצנעת הפרט. לטענתם, העניין הציבורי התמון בפרסום 16 השיחות הקונקרטיות, רב ביותר. הנימוק הוא שזה לא מכבר מר גבי אשכנזי, הצטרף לזירה הציבורית פוליטית, ומוקם כמספר 4 במפלגת כחול לבן. מר אשכנזי מייעד ואף מציג עצמו, בפני ציבור הבוחרים, כמועמד לתפקיד בכיר בזירה הציבורית. על כן, למדע על אודות אופן ההתנהלות המקצועית בלשכתו, עם גילוי דבר קיומו של מסמך הרפז, ערך ציבורי רב. ודאי שמדובר במדע של הציבור זכות להכיר ולדעת על אודותיו לאלתר. לשיטת המערערים אין בית 16 השיחות הקונקרטיות שפרסומן מבוקש חומרים המצויים בגרעין הקשה של פרטיותו של מר אשכנזי ויתר עם 70. באיזון האינטרסים המתבקש, בין הזכות הנטענת לפרטיות, לבין חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, האינטרס הציבורי, העצום והראשון במעלה, הטמון בפרסום בשיחות הקונקרטיות, תוך הבאת המידע המצוי בהן לידיעת הציבור, גובר וידוע על העליונה. עוד טענו המערערים כי המשיבים נלחמים ליצור מציאות מנותקת מההלכות הנהוגות, לפיה שיחות עבודה שהוקלטו בלשכת הרמטכ"ל תיוותרנה חסויות לעד, ללא בחינה ספציפית עם קטעים מסוימים ניתנים לפרסום. המשיבים הם 1. מדינת ישראל 2. רב אלוף, מיל. גבי אשכנזי, הרמטכ"ל 3. עורך דין דוקטור אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה היום, אשר היה בזמנים הרלוונטיים הפרקליט הצבאי הראשי, לאלן, הפצער 4. עורך דין יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה בזמן הרלוונטי 5. מר דודי כהן, רב ניצב, בדימוס, שהיה מפכ"ל המשטרה בזמן הרלוונטי. 6. תת אלוף, מיל. ארז וינר שהיה עוזרו של הרמטכ"ל גבי אשכנזי. רק חלק מאלו שהוגדרו כמשיבים ביודעת הערעור הגיבו לה, והם ממשיב 2 והמדינה. בית כף המדינה הודיע בדיון בפני שהבקשה כפי שהוגשה הועברה לעיונם של המשיבים 3-6. המשיב 3 היום היועץ המשפטי לממשלה. ראה את הבקשה כפי שהוגשה ובחר שלא להשיב תוך שהוא בוחר להסתפק בעמדת המדינה. המסיב שש יוצג בדיון שבפני על ידי בית כף עם שיב 2 לפיכך כשנכתב בהחלטה זו המשיבים, הכוונה לצדדים 1, 2 ו 6. עיקר טענת המשיבים הוא שצווי איסור הפרסום לא הוצאו רק במטרה למנוע פגיעה בחקירה שהתנהלה. צו איסור פרסום שהוצא על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ 2759-12 אלוף משנה וינר נגד מבקר המדינה, לאלן, בג"ץ וינר, לבקשת מבקר המדינה, הוצא עם מסירת חומרי הביקורת למבוקרים ונקבע בו במפורש כי ימשיך לכלול גם אחרי פרסום דוח הביקורת. צו איסור הפרסום שהוצא על ידי בית המשפט העליון לבקשת מבקר המדינה לאחר שפורסם דוח מבקר המדינה, ועל בסיס צו איסור הפרסום בבג"ץ וינר, בג"ץ 921-13. התנועה למען איכות השלטון בישראל נון יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, פורסם בנבור 9 באוקטובר 2013. צו איסור הפרסום התקף מיום 24 ביוני 2015 הוצא על גבי בקשה שהגיש רב אלוף, מיל. אשכנזי לבית המשפט קמה, ואשר פורטו בה בהרחבה הנימוקים בדבר הצורך בהבטחת פרטיותו של רב אלוף, מיל. אשכנזי. בנסיבות אלה, לטענת המשיבים, צווי איסור הפרסום האמורים נועדו להבטיח גם את פרטיותו של רב אלוף, מיל. אשכנזי, לאור המהלך חסר התקדים של האזנה להקלטות של כל מילה שנאמרה בלשכתו במשך שנה שלמה. ממילא, הטענה כאילו צו איסור הפרסום מצא את עצמו ואת מטרתו, חסרת יסוד. המטרה לשמה הוצא הצו עוד אינה רלוונטית, ולא חל כל שינוי נסיבות המצדיק עיון מחדש בוצו. לגופו של עניין, סבורים ממשיבים שהבקשה אינה מוצדקת. האזנה לכל אמירה שאמר הרמטכ"ל לשעבר, בין בחדרו בלשכה ובין בטלפון, במשך 24 שעות ביום ושבעה ימים בשבוע, על פני שנים, היא פגיעה אנושה בפרטיות. לפגיעה אנושה כזו אין כל תקדים. מעבר לכך, עוד נטען, כי האזנה לכל אמירה בלשכת הרמטכ"ל, מהווה פגיעה אנושה באינטרסים נוספים, אינטרסים של הצבא והמדינה בשמירת סודיות השיחות בלשכת הרמטכ"ל מטעמי ביטחון, אינטרס ציבורי בשמירה על יכולת תפקוד ושיח פתוח ולגיטימי בלשכות נושאי תפקידים ציבוריים, אינטרס ציבורי בשמירת כבודו של מוסד הרמטכ"לות, אינטרס ציבורי בהגנה על בעלי תפקיד בשירות הציבורי. הנה כי כן על בית המשפט לאזן בין עקרונות היסוד של זכות הציבור לדעת, חופש הביטוי, חופש העיתונות ופומביות הדיון מצד אחד, אל מול זכותו של אדם לפרטיות. הבקה. הפרשה אשר זכתה לכינוי פרשת הרפז, היא פרשה מורכבת שעסקה בממשק שבין הדרג המדיני, משרד הביטחון, לבין הדרג הצבאי, לשכת הרמטכ"ל. בשל חומרתה, אופייה התקדימי, העובדה כי היו מעורבים בה מהבכירים שבקציני צהל והשאלות הציבוריות והתהיות המורכבות שהיא עוררה, זכתה פרשת הרפז לסיקור ועיסוק נרחב, כמעט חסר תקדים. תחילתה של הפרשה בחשיפת מסמך הרפז על ידי העיתונאי אמנון אברמוביץ, ובו, לכאורה, תוכנית אסטרטגית להשפלתו של הרמטכ"ל המכהן דאז, רב אלוף גבי אשכנזי, המשיב 2, ולהעלאת קרנו של המועמד לכהונת הרמטכ"ל באותה העת, האלוף, במילואים, יואב גלנט, היום שר וחבר הכנסת. על גבי המסמך המזויפת נוסס לוגו משרדו של היועץ האסטרטגי והפרסומאי מריה לרד, ובסמוך לאחר הפרסום הוגשה על ידו תלונה במשטרה על זיוף. חקירת המשטרה העלתה כי המסמך אכן זויף, וכי מזייפו היה סגן אלוף, במילואים, בועז הרפז. להלן, הרפו. הפרשה נחקרה על ידי רשויות האכיפה השונות. ביום 6 בינואר 2013, פרסם מבקר המדינה דאז, מיכל אינדנשט ראוס, דוח נרחב שעסק בפרשה. המשטרה הצבאית החוקרת, ולאחר מכן גם משטרת ישראל, להב 433, חקרו היבטים שונים של הפרשה, וחקרו מעורבים רבים במהלכה של חקירה זו. במהלך בדיקת מבקר המדינה, התברר כי בוצעו הקלטות נפח של כל השיחות שהתנהלו, 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. כמו כן הוקלטו כל שיחות הטלפון האזרחי, השחור, בלשכה. הקלטות אלה כללו שיחות שרול, מיל. אשכנזי קיים מביתו או ממקומות אחרים, אשר חוברו באמצעות הלשכה. כל זאת, נוסף להקלטת שיחות הטלפון בקו המבצעי, האדום. מבקר המדינה קיבל לידיו הקלטות של שיחות טלפוניות מלשכת הרמטכ"ל, לפי חיית וכי זמן ומשתתפים בשיחות. לאחר פרסום דוח מבקר המדינה, בשנת 2013, נפתחה חקירת משטרה צבאית אשר הפכה לחקירת משטרת ישראל. במסגרת החקירה, חוקרי המשטרה הצבאית וחוקרי משטרת ישראל לא הסתפקו בשיחות הטלפוניות שהוזנו על ידי מבקר המדינה, והזינו לכמה אלף הקלטות מלשכת הרמטכ"ל, של שיחות טלפוניות והקלטות נפח, מתוך 500 אלף שיחות שהותרו להאזנה. החקירות המשטרתית והצבאית, הסתיימו בסגירת תיקי החקירה, למעט בעניינו של מזייף המסמך, הרפז. וכך, במהלך חודש ינואר 2016, הורה המשיב 4, היועץ המשפטי לממשלה דאז, מר יהודה ויינשטיין, על גניזת תיקי החקירה כנגד יתר החשודים. ביום 18 בנובמבר 2018, הורשע הרפז בזיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף, לאחר הודעתו במסגרת עסקת טיעון, ונגזרו עליו 220 שעות של עבודות שירות. הצדדים. טענות המערערים. בית משפט קמה התעלם בהחלטתו מהחלטות קודמות, 2 במספר, אשר כבר הורו בעבר על צמצומו של הצו, תוך שהן מתירות לפרסום שיחות שהוקלטו בלשכת הרמטכ"ל, אגב קביעה מפורשת לפיה אין בפרסום כדי לפגוע בפרטיותו של המסיב 2, ובכל מקרה, כי הערך הציבורי הרב התמון בפרסום, הוא שגובר. הצו אינו מוגבל בזמן, דהיינו, מוטל נטל כבד מאוד על המשיבים, להראות כי אינטרסים כבדים משקל אחרים מצדיקים את הפגיעה הקשה בזכות הציבור לדעת, חופש הביטוי וחופש העיתונות. נטל כזה לא הורם כאן. ההלכה היא כי את החריגים הקבועים בסעיף 70 לחוק בתי המשפט, ובכלל זה גם החריג הקבוע בסעיף קטן ד', יש לפרש בצמצום. את אינטרס הפרטיות שבסעיף 70, ד, לחוק בתי המשפט, יש לאזן אל מול אינטרס הציבור בפרסום המידע, ובפרט אל מול זכות הציבור לדעת, זכות המקבלת משנה תוקף בסוגיות בעלות חשיבות ציבורית. על בית המשפט לבחון האם מתקיימת תכלית שמכוחה יש לאסור על הפרסום, כאשר גם במקרים של השארת האיסור על כנו, יש להקפיד על כך שאיסור הפרסום יהיה במידה שאינה עולה על הנדרש. על מנת להכיל את החריג הקבוע בסעיף 70, ד, לחוק בתי המשפט, יש להראות שהפגיעה החמורה בפרטיות היא משמעותית עד מאוד, והיא עולה בעוצמתה על הפגיעה באינטרס הציבורי בשלהי הפרסום. בהקשר זה, יש לקחת בחשבון גם את עוצמת האינטרס שבפרסום דווקא ביחס לאישי ציבור. שגה בית המשפט כמה כשקבע קטגורית כי אין לפרסם את ההקלטות, ללא קשר לתוכנן קביעה זו סותרת שורה של החלטות שניתנו בעניין זה על ידי בתי המשפט השונים. החלטת בית המשפט כמה גם עומדת בניגוד להחלטות קודמות של בית משפט השלום באותו הליך ממש שיתירו פרסום שיחות שונות לאחר שיזנו בין האינטרסים הרלוונטיים. קביעת בית המשפט כמה מנוגדת לחלוטין לעקרונות שנקבעו בפסיקה בבקשות הנוגעות לצבא איסור פרסום. יוד. איסור פרסום קטגורי של כל שיחות לשכת הרמטכ"ל, מבלי לבחון את תכנן, אינו מקיים את המבחן שנקבע בלשון החוק לפיה יש לבחון האם המידע שפרסמו מתבקש עלול לגרום לפגיעה חמורה ומשמעותית עד מאוד בפרטיותו של אדם, שהרי בחינה כזו כלל לא נעשתה לגבי השיחות. איסור כזה אינו עולה בקנה אחד עם ההלכה לפיה יש להכיל את הכלל הקבוע בסעיף 70, ד, לחוק בתי המשפט בצמצום, ובוודאי שאיסור כזה אינו עומד בדרישה לפיה יש לוודא כי איסור הפרסום ניתן במידה שאינה עולה על הנדרש. יא. שגה בית המשפט כמה כשקבע שפרסום 16 השיחות יגרום לפגיעה של ממש בפרטיות המעורבים. ראשית, נראה כי בית המשפט כמה שגה במבחן אותו החיל. בהתאם ללשון החוק היה על בית המשפט לבחון האם הפגיעה הגלומה בפרסום היא פגיעה חמורה, ולא רק פגיעה של ממש. שנית, קביעתו של בית המשפט כמה בעניין הפגיעה בפרטיות ניתנה, באופן כללי וסתמי, מבלי לפרט מה בתוכן השיחות עלול לגרום, לגישת בית המשפט כמה, לפגיעה בפרטיות. קביעה כללית זו אינה עומדת בחובת ההנמקה הכללית של בית המשפט, זאת בייחוד, לאור ההלכה לפיה על בית המשפט להקפיד שאיסור הפרסום יהיה במידה שאינה עולה על הנדרש. שלישית, גם קביעה זו של בית המשפט כמה מנוגדת להחלטות קודמות שניתנו בהליך. כבוד השופט מזרחי כבר התיר בהחלטות קודמות לפרסם שיחות אשר חופפות בחלקן ל-16 השיחות הקונקרטיות מוסהליך זה. רביעית, נראה כי בית המשפט כמה שגה בביצוע האיזון הנדרש בין זכות הפרטיות לבין אינטרס הציבור וזכותו לדעת, המשיב 2 לא הציג, ולא הוכיח, כי בשיחות הקונקרטיות יש משום פגיעה בפרטיותו. לא ניתן משקל מספק לעניין הציבורי העצום הטמון בפרסומן. יב. לא הוכח כי בשיחות הקונקרטיות יש משום פגיעה בפרטיות של המסיב 2. השיחות הקונקרטיות שפרסומי נתבקש במסגרת הבקשה אינן שיחות בעניינים פרטיים או שיחות הנוגעות לצנעת הפרט, נהפוך הוא, המדובר בשיחות עבודה העוסקות בעניינים הנוגעים לחשיפת מסמך הרפז, ולהתנהלותם של ראשי מערכת הביטחון ביחס למסמך זה. יג. העניין הציבורי בטמון בפרסום השיחות הקונקרטיות הוא רב. טענות המשיבים. הטענה כאילו צו איסור הפרסום מצא את עצמו ואת מטרתו, חסרת יסוד. המטרה לשמה הוצא הצו עוד אינה רלוונטית, ולא חל כל שינוי נסיבות המצדיק עיון מחדש בצו. צו איסור הפרסום האמורים נועדו להבטיח גם את פרטיותו של רב אלוף, מיל. אשכנזי, לאור המהלך חסר התקדים של האזנה להקלטות של כל מילה שנאמרה בלשכתו משך שנה שלמה. האזנה לכל אמירה שאמר הרמטכ"ל לשעבר, בין בחדרו בלשכה ובין בטלפון, במשך 24 שעות ביום ו7 ימים בשבוע, על פני שנים, היא פגיעה אנושה בפרטיות. לפגיעה אנושה כזו אין כל תקדים. האזנה מהסוג המתואר מהווה פגיעה אנושה באינטרסים נוספים. אינטרסים של הצבא והמדינה בשמירת סודיות השיחות בלשכת הרמטכ"ל מטעמי ביטחון, אינטרס ציבורי בשמירה על יכולת תפקוד ושיח פתוח ולגיטימי בלשכות נושאי תפקידים ציבוריים, אינטרס ציבורי בשמירת כבודו של מוסד הרמטכ"לות, אינטרס ציבורי בהגנה על בעלי תפקיד בשירות הציבורי. לפרסום ההקלטות, אין כל הצדקה. הקלטות השיחות בלשכת הרמטכ"ל בוצעו לצרכים צבאיים, מבצעיים. ההקלטות הואזנו ותומללו לצרכי ביקורת ולצרכי חקירה, שהסתיימו זה מכבר. החקירה הסתיימה בסגירת התיק ללא הגשת כתב אישום, ובממצאים ברורים לפיהם רב אלוף, מיל. אשכנזי לא עבר כל עבירה בפרשת הרפז. בנסיבות אלה, אין כל הצדקה לפרסום ההקלטות. בית המשפט שהוציא צווים שאפשרו את ההזנה לשיחות שהוקלטו, עשה זאת למטרה קונקרטית, לצרכי חקירה משטרתית. למשיב 2 אין ספק כי בית המשפט לא העלה בדעתו שהצעו עליו חתם יאפשר ההזנה למד 500 אלף שיחות שהוקלטו בלשכת הרמטכ"ל, והוא בוודאי לא העלה בדעתו שיום יבוא, שיחות אלה ידלפו ובית המשפט יתבקשו להתיר את פרסומן מכך זכות הציבור לדעת. העובדה שבוצעו הקלטות לצורך מבצעי, העובדה שהזינו ותמללו הקלטות שונות לצורך חקירה, והעובדה שחומרי חקירה שונים מדלפו לגורמים עיתונאיים, אינה מקימה זכות לפרסם את הקלטות. זכות הציבור לדעת אינה כוללת הקלטות נפח של הנעשה בלשכות בעלי תפקידים בכירים אחרת. הכלל היה שהלשכות מוקלטות והקלטות עומדות לרשות הציבור. בענייננו זכות הציבור לדעת מומושה ומוצתה בדוח מפורט של מבקר המדינה ובהחלטה מנומקת של היועץ המשפטי לממשלה, אשר כללו את המידע הרלוונטי מבחינה ציבורית. כל המידע בעל החשיבות הציבורית, פורסם. המידע האחר שנאסף תוך פגיעה חמורה בפרטיות הוא בבחינת רכילות ומצייצנות זולה, שאין כל אינטרס ציבורי לפרסמו. יוד. קשה לתאר את עוצמת הפגיעה בפרטיותו של רב אלוף, מיל. אשכנזי כתוצאה מההאזנה הגורפת לכל השיחות שקיים בלשכתו או טלפונית באמצעות לשכתו, משך שנה שלמה. ההקלטות כוללות כל מילה שרעל, מיל. אשכנזי יוצא מפיו או שמע בלשכתו כל השיחות הפרטיות שרול, מיל. אשכנזי ניהל, כל אמירה של רב אלוף, מיל. אשכנזי עלמי מסביבתו, כל ביקורת או התייחסות שלילית של רב אלוף, מיל. אשכנזי על אדם אחר, כל התייחסות לבעיה אישית, ליחסיו עם בני משפחה, לבעיות של ילדיו, הכל מתועד בהקלטות והכל עמד לבחינת גורמי החקירה. יא. אין הצדקה להתערב בהחלטת בית המשפט כמה. בשל הפגיעה בפרטיות שהיא זכות יסוד המוגנת בסעיף 7 לחוק יסוד, כבוד האדם וחירותו. יב. ההקלטות והתמלילים שמתעדים כל אמירה פרטית של רב אלוף, מיל. אשכנזי, באופן רציף, הם פרסום שיש בו כדי לספק מזון לסקרנים או למלא יצרם של רחלנים ואין בהם פרסום שיש לציבור תועלת בידיעתו. יג. העובדה שרעל, מיל. אשכנזי החליט להתמודד בבחירות לכנסת הקרובה אינה משנה את העובדה כי אין בפרסום ערך ציבורי. יד. השיחות בעלות הערך הציבורי פורסמו בדוח מבקר המדינה ובהחלטת היועץ המשפטי לממשלה על סגירת תיק החקירה כנגד רב אלוף, מיל. אשכנזי, כך שזכות הציבור לדעת, כבר מומשה ומוצתה. תו. הסרה או צמצום צו איסור הפרסום לא תקדם אינטרס ציבורי של זכות הציבור לדעת ואף תפגע באינטרס הציבורי שנושאי משרות בחירות בשירות הציבורי יוכלו לשוחח באופן חופשי. להשמיע דעות ולהחליף התרשמויות בקשר לאנשים שונים שאימם הם עובדים או שעליהם הם מפקדים, מבלי לחשוש שביום מן הימים שיחות אלה יהפכו לנחלת הכלל. תז. על רקע זה ובנסיבות העניין, צדק בית המשפט כמה כאשר קבע כי יש לדחות את הבקשה, אף ללא צורך בבחינת השיחות שפרסומי נתבקש. טעמים נוספים שבית המשפט כמה לא נדרש עליהם, בנוסף לצווי איסור הפרסום אשר תוארו בערעור. הוצאו שני צווי איסור פרסום נוספים, שהם צווים סופיים וקבועים, על ידי בית המשפט העליון, צו איסור הפרסום בבג"ץ וינר מונע את פרסום חלק גדול מהשיחות שבחס אליהן הוגש הערעור, איסור על הדלפת חומרי חקירה. איז. בנוסף לכך המשיבים מתייחסים לשיחות הקונקרטיות ומראים שתוכנן מצדיק את אי פרסומן. תגובת המדינה. המדינה לא הגישה התייחסות בכתב. מהדיון בפני עולה כי היא סבורה שיש להשאיר את הצו על כנו. אין לציבור זכות להכיר את השיח הזה. שכן, אם מי מהציבור היה פונה לבקש את החומרים מכוח חוק חופש המידע, הוא לא היה מקבל לו מהצבא ולא מהמדינה. הציבור לא זכאי להכיר את השיחות מעצם קיומן. אי אפשר להתעלם מזה כשבאים לעשות את האיזונים היום. לטענת המדינה, העובדה שההקלטות מלשכת הרמטכ"ל הפכו להיות חומר חקירה, עדיין לא מעיינת את העובדה שמדובר בשיחות שהתקיימו בלשכה ולציבור אין זכות להכיר את השיחות כשיחות. המדינה סבורה שיש פגיעה חמורה בפרטיות. לדידה של המדינה יש לאפשר חופש ביטוי בלשכת הרמטכ"ל ומתן אישור לפרסם את החומר מהווה פגיעה בפרטיות במובן הרחב. מותר להתבטא בחופשיות בלשכה ובגסות ובציניות ובקריצה, התמליל לא שומע את הציניות והקריצה. שכן התמלילים שותקים ויכולים להטעות. החלטת בית המשפט קמה. בית המשפט קמה דן בשתי הסוגיות היסודיות שמונחות בבסיס ההכרעה, דהיינו זכות הציבור לדעת בפרשייה שנוגעת באישים מרכזיים בהוויה הישראלית הפוליטית והמשפטית, כנגד הזכות לפרטיות או הפגיעה בפרטיות של כל המעורבים. בית המשפט קמה עמד בהחלטתו על זכות הציבור למדע בחברה מערבית דמוקרטית, זכות המבוססת על חופש הביטוי וחופש העיתונות, מאפשרת להעביר ביקורת ציבורית על רשויות ופרטים. למרות האמור וחרף חשיבות הרבה של זכות הציבור לדעת, היא אינה ניצבת בחלל ריק והיא נשקלת כנגד זכויות ואינטרסים אחרים אשר לעתים יגברו עלי. בהינתן העובדה שהקלטת השיחות נועד מלכתחילה לצרכים מבצעיים וביטחוניים, בהינתן תפיסת הקלטות לצרכי חקירה בלבד, בהינתן תוצאת החקירה אשר ניקטה את המעורבים מהעבירות המיוחסות להם, בהינתן הפגיעה הקשה בפרטיותם של המעורבים בכלל, ועם שיב שתיים בפרט, בהינתן החשש מפגיעה עתידית בשיח החופשי בלשכת הרמטכ"ל ובלשכת סודיות וממלכתיות, בהינתן כל אלה, מצא בית המשפט כמה כי הצורך להימנע מנזק שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפת שיחות כלשהן, נוסף על אלו שפרסומה נותר בהחלטות קודמות, גובר על האינטרס הממשי המגולם בזכות הציבור לדעת, חופש הביטוי וחופש העיתונות. לכן ללא קשר לתוכנן של 16 השיחות, קבע בית המשפט כמה שצו איסור הפרסום יעמוד בעינו ללא מגבלת זמן. חרף מסקנה זו, למעלה מן הצורך, אליבד בית משפט כמה, הוקרא ביון את תמלילי 16 השיחות ומצא כי יש בפרסומם כדי להוות פגיעה של ממש בפרטיותם של המעורבים, פגיעה אותה אין להתיר. דיון והכרעה. תמים דעים אני אם התוצאה אליה הגיע בית משפט כמה, אך היה מקום להידרש במסגרת ההחלטה, לדיון פרטני בשיחות נושאות הבקשה דנן, וזאת לאור עקרונות כלליים ובג צווינר. דהיינו, שניתן יהיה לפרסם גם את החומרים החופפים לדברים שפורסמו בדוח מבקר המדינה, בכפוף לסייגים המצוינים שם. החלטתו של בית המשפט כמס קרה באופן ממצא את ההלכה הנוהגת ואת הצורך לאיזון בין האינטרסים המנוגדים של חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת לעומת פרטיות. המשיב שתיים וכל מי שהשתתף בשיחות שנועלו בלשכת הרמטכ"ל או באמצעות מערכת הטלפונים של הלשכה. המסגרת הנורמטיבית. התשתית הנורמטיבית הרלוונטית. בית המשפט כמה סמך את החלטתו על הוראת סעיף 70, ד, לחוק בתי המשפט, הקובע כדלקמן. 70, ד, בית משפט רשאי לאסור כל פרסום בקשר לדיוני בית המשפט, במידה שהוא רואה צורך בכך לשם הגנה על ביטחונו של בעל דין, עד או אדם אחר ששמו הוזכר בדיון או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות של אחד מהם, לשם מניעת פגיעה בפרטיות של אדם בשל חשיפת מידע רפואי עליו או לשם מניעת פגיעה בפרטיותו של אדם עם מוגבלות שכלית או של אדם עם מוגבלות נפשית, כהגדרתם בחוק הליכי חקירה ועדה של אנשים עם מוגבלות, של אחד מהם. בית המשפט העליון, אשר דן בשאלת פרסום חומר החקירה שנאסף על ידי מבקר המדינה, קבע במסגרת בג"ץ וינר. לפיכך, באיזון בין אלה, ובהנחה שהדוח בפרשת הרפז ממילא עומד להתפרסם במועד קרוב, ראוי הוא בנסיבות העניין כי צו איסור הפרסום הארעי יוותר על כנו עד לפרסום הדוח המלא על ידי מבקר המדינה. לאחר פרסום הדוח ניתן יהיה לפרסם גם את החומרים החופפים לדברים שפורסמו בדוח, וזאת בכפוף לסייגים אלה. ראשית, לא יפורסם חומר העשוי לפגוע בביטחון המדינה. שנית, לא יפורסם חומר הנוגע לצנעת הפרט. שלישית, לא יפורסם חומר שלגביו ניתנה הבטחה לשמירת סודיות על ידי מבקר המדינה, זאת, בלא שניביע דעה לגבי שאלות ספציפיות אחרות העשויות להתעורר ולחייב הכרעה. הדגש צריך להיות שלאחר פרסום דוח מבקר המדינה ניתן יהיה לפרסם גם את החומרים החופפים לדברים שפורסמו בדוח, וגם זאת בכפוף לסייגים של אי פגיעה בביטחון המדינה. לא יפורסם חומר הנוגע לצנעת הפרט, וכן אין לפרסם חומר שלגביו ניתנה הבטחה לשמירת סודיות על ידי מבקר המדינה. את אינטרס הפרטיות שבסעיף 70, דה, לחוק בתי המשפט, יש לאזן אל מול אינטרס הציבור בפרסום המידע, ובפרט אל מול זכות הציבור לדעת, זכות המקבלת משנה תוקף בסוגיות בעלות חשיבות ציבורית, עין א' 4244 12 הוצאת עיתון הארץ באמנון ורחה, פורסם בנבו, 31 בדצמבר 2012, לאלן, עניין ברחה. בהתאם, על בית המשפט לבחון האם מתקיימת תכלית שמכוחה יש לאסור על הפרסום, כאשר גם במקרים של השארת האיסור על כנו, יש להקפיד על כך שאיסור הפרסום יהיה במידה שאינה עולה על הנדרש, וראו למשל עין א' 2897 לפסון נון גהל, פדלת נג 3, 714-1999. עוד נקבע, כי על מנת להכיל את החריג הקבוע בסעיף 70, דה, לחוק בתי המשפט, יש להראות שהפגיעה החמורה בפרטיות היא משמעותית עד מאוד, והיא עולה בעוצמתה על הפגיעה באינטרס הציבורי בשלהי הפרסום. בהקשר זה, יש לקחת בחשבון גם את עוצמת האינטרס שבפרסום דווקא ביחס לאישי ציבור, בשף 2211-15 פלונינון מדינת ישראל, פורסם בנבו, 14 באפריל 2015. בתי המשפט החילו את המבחנים הנזכרים לאל גם ביחס לפרסום של חומרי חקירה. בהחלטה אם לפרסם את אותם החומרים נערך איזון בין עקרונות היסוד של זכות הציבור לדעת, חופש הביטוי ופומביות הדיון מצד אחד, אל מול זכותו של אדם לפרטיות. ויודגש, בעניין זה כלל אין רלוונטיות לאופן בו הושגו החומרים. וראו למשל בגץ 5699-07 יועז נון היועץ המשפטי לממשלה, פורסם בנבו, 23 באפריל 2009. בשף 1659-11 שטנגר נון מדינת ישראל, פורסם בנבו, 26 באפריל 2011. בערעור שהוגש לבית המשפט דובר על 16 תמלילים בהתאם לנספח 2 שצורף לערעור. מתגובת המשיב 2 מסתבר שנספח 2 אינו תואם את הרשימה שהוגשה לבית המשפט כמה ולכן המשיב 2 מתייחס לרשימה המקורית נספח 10 לתגובתו. לא זו אף זו. מתוך כתב הערעור מסתבר שמתוך 16 השיחות שנדרש לבטל לגביהן את צו איסור הפרסום, משלוש שיחות הוסר צו איסור הפרסום. לפיכך לא ברור מה טעם המערערים להכניס לבקשה שיחות שגילויין הותר. בדיון לפניה הסתבר שלא מדובר בשלוש שיחות אלא בקטעים משיחות שנצבעו על גבי תמלילים בצבעים שונים. בדיון ביקשו המערערים להוציא מגדר הבקשה את קטעי השיחות המסומנים בצבע, ברשימה שהוגשה, שיחה מספר 2. שיחה מספר 7, שיחה מספר 10, שיחה מספר 15 שפורסמו כבר. במהלך הדיון ניתנה החלטה כפי שביקשו המערערים, ראו עמוד 13-12 לפרוטוקול הדיון. עוד הסתבר שמנספח רשימת השיחות שצורף להודעת הערעור נשמתה שיחה בין מנדנבליט לטל, מיל, וינר מיום 9 באוגוסט 2010. לטענת המשיב 2 לא בכדי נשמתה השיחה שכן יש בה כדי להצביע באופן ברור על התנהגותו של אשכנזי שאסר על תת אלוף, מיל. וינר לשוחח איתו מחשש לשיבוש החקירה. עולם המקובץ שיש להתייחס לשיחות מספר 16, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 1. כאמור הרשימה שהוגשה לבית משפט של ערעור הייתה שונה מזו שהוגשה לבית משפט כמה. המסיב 2 התייחס בתגובתו לשיחות בהתאם לסדר שהוגש לבית משפט כמה, שם הוגשו השיחות בהתאם למהות המשוכחים. דהיינו, קבוצה ראשונה, שיחות אשכנזי עם וינר, מנדנבליט, ויינשטיין ודודי כהן, קבוצה שנייה, שיחות מנדנבליט עם וינר ואשכנזי, קבוצה שלישית שיחות ויינשטיין, קבוצה רביעית, שיחות דודי כהן, קבוצה חמישית, שיחות ארז וינר. מטבעם של דברים ברשימה שהוגשה לבית משפט כמה היו הרבה כפילויות ולכן הוגשה רשימה מקובצת לבית משפט של ערעור. המסיב 2 התייחס בתגובתו לשיחות מספר 9, 6, 5, 4, 3, 2 תחת הכותרת שיחות אשכנזי, מדובר בחמש שיחות שהתקיימו בין המשיב 2 לבין עוזרו המשיב 6 ביום 8 באוגוסט 2010, חמש שיחות, שכן שיחת 9 היא חלק משיחה 4. שיחות אליהן חלק מחומרי הביקורת שחל עליהם צו איסור הפרסום בבגץ וינר. שיחות אלו הוזכרו בדוח מבקר המדינה בעמוד 144, סעיף ב', 2, והובאו בדוח ציטוטים של החלקים הרלוונטיים מתוכן, בעמודים 146-144. החלקים שאינם חופפים לדוח המבקר אסורים בפרסום בהתאם לצו איסור הפרסום בבגץ וינר. בחלקי שיחות נוספים אלה גם אין עניין ציבורי, ולכן לא נכנסו לדוח המבקר, כפי שאיפורט להלן. שיחה מספר אחת תחת הכותרת שיחות אשכנזי, מובאת בדוח המבקר בארץ שולים בעמוד 139. ממנה עולה כי כלל אין מדובר בשיחה של המסיב 2 כניתוען אלא בתדרוך שהוא עבר בשמו לעיתונאי. שיחה מספר 10 תחת הכותרת שיחות אשכנזי, מובאת בדוח המבקר בעמוד 148, סעיף ד', פסקה 1. שיחה מספר 11 תחת הכותרת שיחות אשכנזי, מובאת בדוח המבקר בעמוד 148, סעיף ד', פסקה 2. הכללת קטעים משיחות אלה בדוח מבקר המדינה מעידה כי השיחות היו חלק מחומרי הביקורת. שיחות אלה חוסות אפוא תחת צווי איסור פרסום שהוצאו על ידי בית המשפט העליון, כאשר ניתן לפרסם רק את החלקים החופפים למה שפורסם בדוח המבקר. מדובר בצווים קבועים, שניתנו באופן סופי. חלקי השיחות שלו פורסמו בדוח מבקר המדינה, ואסורים בפרסום בצו בית המשפט העליון בבגץ וינר, כוללים את העניינים הבאים, התייעצויות פנימיות בין רב אלוף, מיל. אשכנזי לבין עוזרו בקשר לדברים שעוזר הרמטכ"ל מציע כי רב אלוף, מיל. אשכנזי יגיד בדיון, או לאפשרות שרול, מיל. אשכנזי יזמן את האלוף גילנט לשיחה. הערכות הרמטכ"ל עדותו בוועדי תרקל שעסקה במשט מרמרה, התייעצויות פנימיות נוספות בין רב אלוף, מיל. אשכנזי לבין עוזרו בקשר לאפשרות שרול, מיל. אשכנזי יזמן את האלוף גילנט לשיחה בעקבות התנהלותו בצבא או בעניין שיחה של האלוף, דאז, גנץ עם שר הביטחון ורשמיו של האלוף, דאז, גנץ אודות הקשב של השר במהלך השיחה. שיחה מספר 3, התייעצויות פנימיות בקשר לשאלתה עיתונאית. שיחה מספר 4, עדכון והתייעצויות פנימיות אודות שאילתה עיתונאית שהתקבלה המכונה מגאילה ויזכור שמותיהם של פוליטיקאים שונים. שיחה מספר 5, עדכון והתייעצויות על תגובה לשאלתה ועל מכתב שהתקבל. שיחה מספר 6. החלקים הרלוונטיים בשיחות האמורות פורסמו כבר בדוח מבקר המדינה. השיחות האמורות הן חלק מחומרי הביקורת של מבקר המדינה, ודוח מבקר המדינה כולל פירוט נרחב של כל העובדות שהיה בהן עניין ציבורי מתוך אותן שיחות. פרסום חלקי שיחות נוספים אלה פוגע בפרטיות המשוכחים ובהם רב אלוף, מיל. אשכנזי. אין לו כל הצדקה בנסיבות העניין. מן הראוי בהקשר זה להזכר הנחיה שהוציא פרקליט המדינה נוגעת לסעיף 70, ד', לחוק בתי המשפט, העוסקת באיזון שבין העניין הציבורי לבין החשש מפגיעה חמורה בפרטיות של המעורבים בהליך. ההנחיה קובעת כי חומרים אישיים כגון יומנים, צילומים, הקלטות וחומרים שנתפסו במסגרת הליכים חודרניים לרשות הפרט, בין של האזנת סתר ובין בדרך של חיפוש, יש בהם כדי להוות אינדיקציה לאפשרות קרובה של פגיעה חמורה בצנעת הפרט המחייבת בחינה זהירה ושיקול לחומרת הפגיעה במלאכת האיזון בין האינטרסים. הנחיה מספר 14.18 איסור פרסום לשם מניעת פגיעה חמורה פרטיות, סעיף 70, ד', לחוק בתי המשפט, נוסח משולב, 90-1984. בהנחיה נקבע עוד כי העניין הציבורי הוא לא כל מה שמעניין את הציבור, אלא בפרסום שיש לציבור תועלת בידיעתו, למשל שהוא תורם לגיבוש דעתו בעניינים ציבוריים או מסייע לשיפור אורחות חיו. דברים אלה נקבעו אף באף 11,793-05 חברת החדשות הישראלית בעם נון מדינת ישראל, פורסם בנבו, 2006, למור. פרסום שיש בו עניין ציבורי פורש בפסיקה לו כפרסום שמעניין את הציבור, ובכך יש בו אולי כדי לספק מזון לסקרנים או למלא את צרם של רחלנים. אלא כפרסום שיש לציבור תועלת בידיעתו, למשל בכך שהוא תורם לגיבוש דעתו בעניינים ציבוריים או מסייע לשיפור אורחות חייו. חלק ניכר מהשיחות שמבוקש להסיר מהן את צו איסור הפרסום, עונים להגדרה שהם בחינת שיחות שיש בהם כדי לספק מזון לסקרנים או למלא את צרם של רחלנים. באשר לשיחה מספר 8 כמו כן הבקשה היא לפרסם שיחות בין רב אלוף, מיל. אשכנזי בין המשיב 3, הפרקליט הצבאי הראשי דאז, בהן הפרקליט הצבאי הראשי נותן לירל, מיל. אשכנזי ייעוץ משפטי. המסיב 2 טוען ששיחות אלה חשויות גם בחיסיון עורך דין, לקוח. וזאת מעבר לפגיעה החמורה והקשה בפרטיות המשוכחים. גם מטעם זה, אין מקום להסרת הצו. בהתאם לסעיף 178-1, לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו 1955, הפרקליט הצבאי הראשי, הוא יועצו של הרמטכ"ל ושל שאר שלטונות הצבא בכל ענייני חוק ומשפט. המדינה טענה בדיון בפני שהיא סבורה שאינה מדובר בחיסיון עורך דין, לקוח. לטעמה פרקליט הצבאי הראשי הוא יועץ משפטי של הצבא, הוא לא יועץ משפטי של הרמטכ"ל. מדובר בשיחה האם לפתוח בחקירה ומי ינהל את החקירה ומי יחקר, יש בשיחה הזאת אלמנט של סודיות ויחסי אמון. בית קף עם שיב 2 טען שהוא סבור שבין הפרקליט הצבאי הראשי והרמטכ"ל יש יחסי עורך דין, לקוח ומתאים זה אין להסיר את צו איסור הפרסום משיחה 8. לטעמי, יש רגלים לטענה שיפצר הוא יועצו המשפטי של הרמטכ"ל וזאת בהתאם לנוסח סעיף 178 הנ"ל. שכן אם הפרקליט הצבאי הראשי הוא יועץ משפטי של שלטונות הצבא כי אז נוכח העובדה שהרמטכ"ל הוא בוודאי חלק משלטונות הצבא ניתן היה להסתפק בכך שהיה כתוב שיפצר הוא יועץ שלטונות הצבא. הסעיף נוסח כפי שנוסח, כדי להפריד את הרמטכ"ל משלטונות הצבא. אני סבור שמשמעות ההפרדה היא שהפצר הוא יועצו המשפטי של הרמטכ"ל בכל העניינים הקשורים במישרין ובעקיפין לפעולותיו או למחדליו של האחרון במסגרת תפקידו. ונדמה כי התנהלות הרמטכ"ל בעניין פרשת הרפז נופלת למסגרת פרשנות זו. נוכח העובדה שהמערערים לא הגיבו באופן פרטני לטענות המשיב 2 באשר לכל אחת מהשיחות שהתבקש לשחררן מצב איסור הפרסום ראיתי לקבל את עמדת המשיב 2 בקשר לשיחות אלו. דהיינו, שיחות אלה מהוות פגיעה חמורה בפרטיותו של אשכנזי. לכן התוצאה היא שאין להסיר את צו איסור הפרסום מהשיחות 11, 9, 8, 6, 5. 4, 3, 1 שיחותיו של הרמטכ"ל לשעבר אשכנזי, עם וינר, מנדנבלית, ויינשטיין ודודי כהן. באשר לשיחות 12, 13, 14, המדובר בשיחות שבין מנדנבלית לוינר. באשר לוינר אמנם הוא לא הגיב לערעור אך בית קף עם שיב 2, עורך דין נאור, הצהיר בפתח הדיון בפני בשם בית קף עם שיב. 6. התבקשתי למסור שעורך דין סבוראי לא היה יכול להתייצב לדיון ואני אייצג את המשיב 6 לצורך דיון זה, ראו עמוד 1 לפרוטוקול. לפיכך יש לראות את הדברים שנטענו מטעמו של המשיב 2 ככאלה שנטענו גם מטעמו של המשיב 6 תת אלוף, מיל. וינר. באשר למנדנבלית בית קף המדינה אמרה לפרוטוקול. אני רוצה לומר זה שהבקשה כפי שהוגשה הועברה לעיונם של המשיבים 3. 6. המשיב 3 היום היועץ המשפטי לממשלה ראה את הבקשה כפי שהוגשה ובחר שלא להשיב ובחר להסתפק בעמדת המדינה למעט משפט כללי שאמר בהקשר לפרשה כולה. גרשיים. נוכח העובדה שיש לראות את הטיעונים שניתנו בעניינו של משיב 2 כטיעונים שתאובים גם לשיחות להן היה שותף המשיב 6, יש לאסור פרסום השיחות להן היה שותף תת אלוף, מיל, וינר. דהיינו ניתן לקבוע שיש בשיחות פגיעה חמורה בפרטיותו של המשיב 6 ומתאים זה אין להסיר את צו איסור הפרסום משיחות 16-12 להן היה שותף. התוצאה היא שהערעור נדחה. המזכירות הודיע לצדדים בטלפון שההחלטה ניתנה. למרות שהדיון בפני נערך בדלתיים סגורות בהתאם להסכמת הצדדים, ראו עין 17 לפרוטוקול, ניתן לפרסם החלטה זו. ניתן היום, ב' בניסן תשע"ט, 7 באפריל 2019, בהיעדר הצדדים.